השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם נעשה ונצליח. יום שלישי, פעמיים כי טוב. שיהיה לכולנו בשורות טובות, ברכה והצלחה וכל הישועות. שהשיעור להצלחה דימה דימיטרי בנו ואשתו וכל עסקיו וכל מעשיו יחתרו בהצלחה ולברכה בעזרת השם. חלומות. אחד הנושאים המרתקים, המוזרים והלא מוסברים שיש בדורנו, כל דור ודור, עניין רוחני שבאמת מראה ומוכיח למעשה את הרוחניות שיש בבריאה. הצד השני, הצד הלא מוסבר, הצד המיסטי, הצד הנעלם, החלום. החלומות, לפי כמה אסכולות בפסיכולוגיה, יכולים לבטא רצונות פנימיים של האדם, מחשבות, התת מודע מדבר, החוויות שהאדם חווה בחיי היומיום, באים לידי ביטוי בחלומות מסוימים. ומצד שני, קבוצה אחרת אומרת שהחלומות אין בהם ממש, נטו דמיון, ללא שום תוכן, ללא שום עניין. התורה מסבירה ומבארת את עניין החלומות בצורה מאוד מאוד ברורה. מצד אחד כתוב, חלומות שווה דברון, חלומות אין בהן ממש. מצד שני, כתוב, בחלום אדבר בו. יש שני סוגים של חלומות בתורה. יש חלום שהוא חלום נבואי, עתידי, שמסמל מה יהיה, מה הולך להיות, שזה 1/60, ויש חלום שהוא פרטני, שמסמל לאדם את החוויות שלו, או את העתיד האישי שלו. כמו שראינו לדוגמה, אצל יוסף, או אצל דניאל, שיוסף חלם, שיוסף פתר את החלום, וגם חלם בעצמו, חלומות עתידיים, שהוא חלם, שכל הכוכבים משתחווים לפניו, והאלומות משתחוות לפניו, לפני אלומתו ולפני הכוכב שלו, השמש והירח, 12 הכוכבים. אז אנחנו רואים באמת שהחלום הזה הוא נבואי, עתידי, שבסופו של דבר באמת יוסף מלך על כל ארץ מצרים, שהייתה למעשה בסיס העולם. ולפעמים אנחנו רואים חלומות שמיוחסים לאדם עצמו. אדם למשל שנמצא בלחץ של עבודה או פרנסה, הוא חולם חלום מסוים שמציג בפניו את הפתרון לבעיה. אדם שנמצא בלחץ של זוגיות, הוא חולם חלום מסוים שהוא רואה את אישה שנמצאת בלחץ, רואה את עצמה תחת החופה. היא מתעוררת בבוקר עם חיוך, היא מתעוררת בבוקר עם תקווה. זה חלום שמבטא משהו אישי, חוויה אישית כלפי אותו האדם שחולם. ומצד שלישי בתורה, את הסוג השלישי, יש שני סוגי חלומות שקשורים לעתיד ולהווה, והסוג השלישי, כמו שיש תבן, ואין תבן בלי מוץ, זאת אומרת, אין דבר שהוא טוב שאין בו רע, כך גם בחלום, אין דבר כזה חלום שאין בו דברים בטלים. אז אם אדם חולם שהוא נפגש עם ראש ממשלת הודו לדוגמה, ושם הם דיברו על ענייני שלום בית, אז הוא לא באמת הולך להיפגש עם ראש ממשלת הודו, זה הדבר הבטל, אבל כנראה שיש בעיה בתוך הבית בינו לבין אשתו שצריך לסדר אותה. זה העניין, אין חלום ללא דברים בטלים. אנחנו מתייחסים לחלום כאל משהו שלא כל כך משפיע. ומצד שני יש אנשים, סוג של אנשים אחר, סוג אחר של אנשים שמתייחס לחלום בצורה מאוד מאוד משמעותית. החלום מבחינתם מנווט את סדר היום שלהם ואת התחושות שלהם באופן מאוד 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 משפיע, עד כדי כך שהם הולכים למקום שיפתרו את החלום שלהם, ועל פי זה הם פועלים ממש. בעניין פתרון החלומות, שזהו הנושא המתבקש שמדברים על חלומות, זה תלוי. אם אדם פותר את החלום לעצמו, או שזה תלוי שאם אדם אחר פותר לך את החלום. אנחנו מעדיפים, תמיד אנחנו מעדיפים, שאדם שאוהב אותנו, שהוא האהוב שלנו, יפתור לנו את החלום. מדוע? כי הפתרון של החלום הולך על פי הפה. זה אומר לדוגמה שאם אדם חלם שהוא יושב על עץ ומישהו קרט את העץ והעץ נופל, הוא ילך לחבר שלו ואומר לו, תשמע, ישבתי על עץ ובא אדם עם גרזן וקרט את העץ והרגשתי שהעץ נופל. מה אתה אומר על החלום הזה? הוא אומר לו, החלום הזה אומר, עץ זה יציבות, זאת אומרת, קרטו את העץ, אתה הולך ליפול מהיציבות שלך, אתה הולך להסתבך. דבר כזה זה לא טוב לעשות. במצד שני, יבוא לחבר שבאמת אוהב אותו, שבאמת דואג לו, מה יאמר לו? עץ, מה עושים עם עצים? בונים בתים, בונים חנויות, בונים דברים, שקרטו את העץ, זה אומר שקרטו אותו כדי שיוכלו לחתוך עצים לנסרים, או לכל מיני בניינים שאתה תבנה, או בית חדש שאתה בונה. פתרון טוב. אדם שיחלום, למשל, שהוא פותח פרי, מתאמץ, פותח איזה אבטיח או אגוס קוקוס, פותח אותו, רוצה לאכול אותו, כשהוא אוכל אותו, הוא רואה שהכל תולעים. חלום נפוץ, הכל תולעים. יבוא לחברו, יאמר לו, או, הכל תולעים, זה מה שיש לך בעיה, כנראה יש לך בעיה בפרנסה. האוכל הזה שאתה אוכל, מלא בתולעים, זה מה שהאוכל זה פרנסה, פרנסה בבעיה. הוא ילך לאדם שאוהב אותו, מה יאמר לו? תולעים? מה זה אומר תולעים? שמרוב שיש תולעים באוכל, זה לא אומר שיש לך בעיות בפרנסה. אתה כבר לא, מרוב שיהיה לך המון כסף, אתה כבר לא תתרגש מזה שיש תולעים באוכל, שזה יתקלקל, שזה נפל, שזה הלך, זה לא יזיז לך. כי יהיה לך המון המון פרנסה, תהיה לך הצלחה בפרנסה. חשוב מאוד לדעת למי מספרים את החלום. כי לפעמים כשמתעוררים אומרים, נשמע ככה וככה, ואותו אדם שמספרים לו את החלום, הוא פותר את זה בצורה לא טובה. וזה באמת הולך על פי הפתרון. צריכים להיזהר. איך אני יכול להבין אם החלום הזה הוא חלום של אמת או חלום של שקר? כי רק 1/60 מהחלומות הוא חלום של נבואה. יש כמה אלמנטים שאפשר להסתכל עליהם, על פיהם לבחון אם החלום הוא חלום אמיתי או לא. דבר ראשון, החלומות שחולמים בתחילת הלילה, אלו חלומות שמגיעים בדרך כלל מהחוויות שחווינו במשך היום. הזיכרון הראשוני לפני כשהולכים לישון, הוא הזיכרון האחרון הראשוני שהולכים לישון, הוא הזיכרון האחרון שעברנו במשך היום, ובדרך כלל הם חלומות שהם חלומות חווייתיים. חלומות שמגיעים לפנות בוקר, אלו חלומות שמגיעים באמת ממקום של מסר, או גם ממקום של חוויה שעברת לפני חודש, חודשיים, אבל בעיקרון יש בחלומות האלו מסר. חלום לפנות בוקר, חלום שמסמל על אפשרות שהוא אמיתי. חלום שהוא בהיר. ממש, אתה זוכר כל פרט ופרט. אתה זוכר את הדיטלס, ממש עד הפרט הקטן. ממש ברור לך, ואתה זוכר את זה היטב, לחלום שתמון בתוכו מסר. חלום שאתה רואה בו אדם שהוא נפטר, נפטר מן העולם, יש סיכוי גדול שהחלום הזה תומן בחובו מסר יותר מאשר אם תראה אדם שהוא בחיים כרגע. וכמובן, התחושה. התחושה שאתה מתעורר איתה. אני שמעתי מקרים של אנשים שחלמו חלום שהם זכו בהמון המון כסף, הרוויחו המון כסף, מצאו זהב באדמה, שזה בדרך כלל הכסף בחלומות, ומצאו זהב באדמה או מצאו מטבעות באדמה, זה בדרך כלל מה שחולמים. לא חולמים על צ'קים או דברים כאלו, זהב באדמה או כסף באדמה, זה בדרך כלל מה שאני נתקלתי בחלומות, והם קמו עם תחושה לא טובה. ולעומת זאת דווקא השבוע, תחילת השבוע, סיפר לי אדם שהוא חלם חלום, הוא חלם חלום ששוחטים אותו, שהורגים אותו, ממש שהורגים אותו, אבל הוא הרגיש טוב. הוא קם עם חיוך, קם עם תחושה טובה. זה אפשר גם להסביר למה באמת הוא הרגיש טוב, כי הוא חלם את זה מיד לאחר הפרשה שקראנו בשבת, פרשת העקדה, שאברהם העלה לעולה את יצחק, עקד אותו. וברגע האחרון הקדוש ברוך הוא אמר לו לא, מלאך השם אמר לו לא, אל תעקוד. אל תשחט, תיקח את העיל ותשחט את העיל. אז זאת אומרת, החלום התפרש בפניו, בתחושה הפנימית שלו, כחלום מאוד מאוד טוב, זאת אומרת שהוא עשה את רצון השם. ולא באמת התייחס לזה ששוחטים אותו. אז התחושה היא גם חלק שקובע מאוד מאוד איך החלום יבוא לידי ביטוי בנבואה כלפיך. מצד שני, אנחנו צריכים גם לזכור שהקדוש ברוך הוא לא מחויב שהקדוש ברוך הוא יעביר את כל המסרים דרך החלומות. אתם יודעים, יש עניין שאנשים חולמים על שיניים שנפלו. וידוע בקבלה ובכל מיני מקומות ששיניים שנפלו זה חלום לא טוב בכלל. אדם שחולם על שיניים שנפלו יזהר, כי אחד מבני ביתו הולך להיות חולה חס ושלום. זה חלום. עכשיו באמת, כמה מקרים אני שמעתי, סיפרו לי במשך השנים על שיניים שנפלו, אלפים של מקרים, ודווקא ספציפית, תמיד אני בודק את זה, לא קרה שום דבר. למה לא קרה שום דבר? כתוב בגמרא, כתוב בתורה, כתוב בקבלה, כתוב בפירוש, השיניים שנפלו זה בעיה, הקבלה מדברת על זה המון, גם כל ספרי החלומות מדברים על זה, ידוע. בגלל שהשיניים הם איבר חיוני, הם איבר חיוני, שאדם משתמש בו יום-יום, כל יום, כל היום. לפעמים כואב את השן, לפעמים הוא לעס משהו והוא נתקר קצת, הוא שמע על טיפול שיניים, צריך להיות לו טיפול שיניים עוד חודש. אז אם בחודש לפני החלום, חודש ימים לפני החלום, חלמת חלום שקשור למשהו שאתה עובר, אין לייחס לו חשיבות כלל. אז לכן, כשאדם חולם על שיניים שנפלו, שלא ייכנס כל כך ללחץ, כי זה לא באמת. ונניח שבאמת לא חלם ולא חשב ולא התעסק בשיניים שלו, ובאמת חלם על שיניים שנפלו, מה יעשה? מה יעשה? הוא באמת חלום לא טוב, מה יעשה? לא מסובך. יעשה תענית חלום. לפני שהולך לישון, יאמר לעצמו מחר בלי נדר, אני מקבל עליי תענית חלום, שהתענית הזו תחפר על החלום הרע הזה, ובעקבות התענית הזו שהוא יעשה למחרת, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, החלום מתבטל. יעשה הטבת חלום, תענית חלום, ייתן כסף לצדקה, החלום יתבטל, המשמעות של החלום תתבטל. לכן חשוב מאוד ללכת ולפתור את החלום, אצל אדם שאוהב אותך. וברגע שפתר לך את החלום, אדם שאוהב אותך, וקצת מבין, אז אין שום בעיה, הוא פתר אותו לטובה, מרחה והצלחה. אבל אם פתר את החלום, אדם שהוא יגיד לך, כן, ככה זה צריך להיות, אז אדם כזה, חס ושלום, יעשה לך נזק מאוד מאוד גדול. לכן אנחנו צריכים לשים לב למי אנחנו מספרים את החלום. תענית חלום, צום. צום. אבל באמת, נניח שהחלום לא מבשר לנו מסר נבואי עתידי. אבל החלום לפעמים יכול לבשר לנו מסר מוסרי. מה אנחנו עוברים בחיים שלנו? יש מצבים שאדם חולם חלום, את אותו החלום, כמה וכמה פעמים. חלום שחוזר על עצמו, גם טובן בחובו מסר. אבל חלום כזה, לא בטוח שהמימוש שלו הוא מימוש מיידי. אני מכיר מישהי שכל הזמן חולמת על דגים. כל הזמן חולמת על דגים. חולמת דגים, 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 דגים. כל הזמן, זה החלום שלה. דגים, דגים, דגים. עכשיו דגים, כמו שאמרנו והסברנו, דגים זה פרנסה ופריון. שידוע שאומרים שהחיה היחידה ביקום שלא שולט בעין הרע, זה הדג. הדג, לכן ששמים משהו נגד עין הרע או משהו שדומה להגנה מעין הרע, שמים את הזנב של הדג או עין של דג. כי הדג היא חיה שלא שולטת בה עין הרע. למה הדג לא שולטת בו עין הרע? כי הדג מכוסה, הוא בתוך המים. ולכן הפריון של הדג הוא פריון מאוד גדול. הם משריצים שם מאות ואלפים. מאות ואלפים של ילדים, של דגים. אז חולמים, חולמים, חולמים אותו החלום, ולא קורה שום דבר. אין ילדים או אין פרנסה. אבל פתאום ברגע אחד זה קורה. אז אתה מבין שהחלום הזה נועד כדי לטוע בך תקווה. לטוע בך את התקווה, וכשאדם נוטע בעצמו תקווה, והוא מאמין יותר, אז המציאות שלו מתממשת. אז החלום, חלק מהחלום, גם נועד לעשות קצת השפעה פסיכולוגית על האדם. עכשיו מגיע אליך בן אדם, ואתה נותן לו תפיחה על השכם, ואומר, אל תדאג, אתה תתחתן, אין לך מה לפחד, הכל בסדר, תלך באמונה ואתה תתחתן. אדם כזה שהיה מיואש לפני כן, או שאין לו פרנסה, אתה תמצא עבודה, אל תפחד, אל תדאג, סר דאגה מלבך. אדם כזה, מכניס לו האדם הזה תקווה לתוך הנפש שלו, התקווה הזו מה היא עושה? היא מעודדת, היא יוצרת מצבים, היא פותחת שערים. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא נוטע באדם, לא יכול הקדוש ברוך הוא לבוא ולדבר עם האדם פנים אל פנים, כי ייפול לאדם ויהפוך לאפר ואפר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אז דרך החלום. ולא רק דרך החלום, דרך גם סימנים שיש בחיי היומיום. אנחנו לפעמים רואים דברים, עוברים לידינו דברים, אנחנו שומעים דברים, אנחנו רואים, אנחנו אומרים, מה זה? מה הדבר הזה? מה הסימן של זה? צריכים לראות כל דבר שקורה לאדם, זה סימן בשבילו איך יפעל בחיים שלו. כי הקדוש ברוך הוא שותל סימנים וסימני דרך בכל מצב שאנחנו נמצאים בו. כל סיטואציה שאנחנו נמצאים בה, יש בה סימן בשבילנו, סימן אישי לחיים שלנו, איך אנחנו צריכים להתנהל, איך אנחנו צריכים להתנהג, מה אנחנו צריכים לעשות. הפתרונות לבעיות תמונים בתוכנו. זה משהו ידוע בהרבה מקרים. אז החלום לפעמים, הוא לא חייב שיהיה נבואי, שיספר איזה משהו טוב או רע. החלום נועד גם בכדי ללמד אותך, להסביר לך, לפתוח לך רעיון אחר. איך אנחנו יכולים ליצור לעצמנו חלומות יותר טובים? האם יש אפשרות לשלוט על החלומות שאנחנו חולמים? כי הרי כביכול לכאורה נראה שאדם חולם חלום שאין לו ציפייה אליו והוא לא מתכנן אותו. יש מצבים נדירים שאדם רוצה לחלום על חלום מסוים והוא חולם אותו. או שאדם מתעורר באמצע החלום והוא חוזר לישון וממשיך לחלום את אותו החלום. אבל אלו מצבים לא כל כך נפוצים. מצבים לא כל כך נפוצים, מצבים די נדירים. אז האם באמת יש לי אפשרות ליצור חלום? ליצור חלום, אולי על ידי חשיבה מסיבית של נושא מסוים, כל היום וכל הלילה, כמו שמסופר בגמרא, שהרבה חכמים היו משפיעים על מלכים, רומאים וכל מיני מלכים גויים, לחלום חלום כדי לראות את החוכמה של היהודי. הוא אומר לו, אתה תחלום חלום על זה שאתה תלך עם רחיים, תתחן רחיים מזהב, וישבו אותך בשבי, המלך השני שרוצה להילחם בך, ישבו אותך בשבי, ואתה תתחן לו עם רחיים של זהב. אז זה חלום, זה מחשבה מוזרה. מחשבה מוזרה. שהיא לא נורמלית. כשהמחשבה היא מוזרה, וקצת שונה, היא נטמעת במודעות של האדם, ויכולה לבוא בכדי חלום. יכולה לבוא בתוך חלום. אז לא תמיד האדם יכול באמת לשלוט על החלום שלו, אבל כן יש אפשרות שבתוך החלום האדם ייכנס למודעות מסוימת בתוך החלום וישנה את החלום שלו ויחווה את החלום כמו שהוא רוצה לחוות. זה נקרא חלום צלול, זה דבר שהוא ידוע. שאדם בתוך החלום מתעורר מהחלום אבל לא מתעורר מהשינה. ובתוך החלום עצמו הוא מחליט לעשות מה שהוא רוצה. וכלי מאוד מאוד חזק. צריך לדעת איך להשתמש בו. יכול לגרום גם לנזקים. בכלל כל התהליך של השינה הוא תהליך לא מבורר בכלל בעיני המדע. השינה כביכול זה היה במשך אלפי שנים. השינה הייתה, הולך לישון, קם, מתחיל את החי, חוקרים את המודע, לא חוקרים את הלא מודע. שינה, הולך לישון, קם, זהו. ביהדות השינה מקבלת משמעות מאוד מאוד חזקה. אנחנו צריכים לישון אחרי שאמרנו שמע ישראל. למה אנחנו צריכים לישון אחרי שאמרנו שמע ישראל? כי כשאתה אומר שמע ישראל ואתה אומר את הברכה של קריאת שמע לפני המיטה, לא צריך לומר את הברכה, ואתה אומר את כל הבלי ברוך אתה המפיל. לא אומר הדור, כי יש בזה כמה, עדיף שלא ברכה לבטלה, לא אומר את השם השם, אומר ברוך אתה ואת המשך הברכה. למה אני אומר את הברכה הזו? כי יש כוחות שליליים בשינה עצמה שמשפיעים על האדם. נכון? אדם יכול לישון, שמח וטוב לבב, בלי חלומות, לא חלם שום דבר, יקום בבוקר, יתעורר, תחושה לא טובה, נכון? הכל היה בסדר אתמול בלילה, הכל תקין, תחושה לא טובה. יש כוחות, יש מזיקים, שנכנסים לנפש האדם בשינה, שמשפיעים עליו. לכן כל כך חשוב לקרוא קריאת שמע על המיטה. חשוב מאוד לקרוא, זה ממש עוזר, זה מי שקורא קריאת שמע על המיטה, ברוב המקרים ניצול. פשוט הופך להיות מוגן. כל מיני מזיקים. בנוסף, בעניין של השינה, היהדות, ביהדות עצמה, ממליצים לא לישון יותר מדי. כל מיני סיבות, לא לישון יותר מדי. למשל בראש השנה. כשאדם ישן בראש השנה לפני חצות היום, אז אומרים, חס ושלום, אם אתה ישן בראש השנה, זה סימן שישן מזלך. חס ושלום. לא צריך לישון לפני חצות היום. 11:30, 12, אפשר כבר ללכת לישון, כבר עברנו לחלק אחר ביום. כשמתעוררים מהשינה, מיד מודה אני. מיד נוטלים ידיים. מיד ברכות השחר. אומר הבעל שם טוב, אדם צריך לעשות שלושה דברים כשהוא מתעורר. דיבור משוייך לקדוש ברוך הוא, מחשבה משוייכת לקדוש ברוך הוא, ומעשה משוייך לקדוש ברוך הוא. שלושה פעולות ראשונות שעושה אדם בבוקר, שיהיו משוייכים לקדוש ברוך הוא. מה הרעיון, מה הכוונה, מה, לא הבנתי, מה הבעיה בזה? אומר הבעל שם טוב שעל פי ההתחלה נמשכת המציאות של האדם כל היום. יכול להיות שאדם יתעורר בבוקר עם כעס, נו, לא קמתם, לא התעוררתם, לא, צועק על הילדים, צועק על אשתו. ההשפעה הזו של הכעס, שזו הפעולה הראשונה שהוא עשה במשך היום, עד השינה הבאה שלו, תהיה אפקטיבית ומשפיעה לאורך כל היום שלו. לכן שואלים, מה מסירות הנפש בברית מילה? כשאדם עושה ברית מילה, מה זה מסירות נפש? כי עליך הורגנו כל היום. הגמרא אומרת, מה זה עליך הורגנו כל היום? מצוות מילה, שאדם צריך למול את בנו. אבל כתוב כי עליך הורגנו כל היום. לא כתוב כי עליך הורגנו פעם אחת בחיים בגיל 8 ימים. אלא שמסביר הבעל שם טוב. אמר שאומר עליך הורגנו כל היום. זה שמע ישראל השם לכנו השם אחד. בכל נפשך. שאדם מוסר את נפשי לקדוש ברוך הוא. שאומר אם חז ושלום יבוא יגידו לי לעבוד עבודה זרה. אני אמסור את נפשי לקדוש ברוך הוא ואני לא עבוד עבודה זרה. זה עליך הורגנו כל היום. זה הגיוני. אבל הגמרא אומרת זאת מצוות מילה. מצוות מילה זה פעם אחת בחיים. עליך הורגנו כל היום. זה לפי התחביר זה לא מתאים. הכתיב לא מתאים לפירוש. אלא שמסביר הבעל שם טוב. שהמצווה הראשונה שהילד עושה, איזו מצווה היא? מצוות מילה. המצווה הזו, בגלל שזו המצווה הראשונה, היא נמשכת למשך כל החיים על האדם. ולכן מסירות הנפש, עליך הורגנו כל היום, כל יום, כל היום. אתה אומר הבעל השם טוב, אתה תתעורר, תגיד מודה אני, תטול ידיים ותחשוב, הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אהבה אמיתית. הקדוש ברוך הוא, תודה על כל מה שנתת לי. הקדוש ברוך הוא, אני מודה לך בלב שלם. אלו שלושה דברים, זה קטנים, ייתנו משיכת חן על משך כל ה-12 שעות, 14 שעות, עד שתלכו לישון בחזרה. לשינה יש משמעות מאוד מאוד רצינית ביהדות. לשינה עצמה, אנחנו רואים את השינה בתור מטען ליום הבא. אבל זה לא בדיוק. זה לא רק זה. השינה לא רק נותנת כוחות. הרמב״ם אומר שצריך לישון מ-6 עד 8 שעות, לא יותר מזה. מי שיושן יותר מזה, גורם נזק לנשמה שלו ולגוף שלו. יש מחלה, יש באמת מחלה, ששמה מחלת היפים. מחלת היפים, אנשים פשוט נרדמים. יש כל מיני מחלות שקשורות לשינה. יש מחלה שלא זוכר את השם שלה בדיוק, שאדם מתרגש, נרדם. צוחק, מצחיקים אותו, או אוכל מאכל טעים, נרדם. יש מחלה כזו, באמת, מחלה זה... כל דבר שמרגש אותו, נרדם. לא זוכר איך קוראים לזה, אבל... איך קוראים למחלה הזו, אני לא זוכר. השינה יכולה להיות משובחת, ויכולה להיות הרסנית. אני מכיר אנשים שבגיל קטן ההורים שלהם לא הקפידו להעיר אותם, לא היה אכפת להם. ואנשים האלו נתקעים בעניין של העבודה. לא עובדים, לא מצליחים, עובדים, מתפטרים, הולכים. לא מוצאים עבודה, לא מסתדרים בעניין של עבודה, לא מסתדרים. וכביכול נראה שהוא לא עצלן. אדם לא עצלן, נראה שהוא רוצה, באמת יש לו רצון. ההרגל להתנתק מהשינה לעירות, זה הרגיש שצריך להקפיד עליו מאוד. צריך להקפיד עליו מאוד. צריך אדם להתעורר, לומר מודה אני, 12-13 שניות, להירגע לאט לאט, להתעורר, לשבת על המיטה, לקום, ליטול ידיים. לא לומר עוד דקה, עוד רבע שעה, עוד חצי שעה. השינה מושכת, השינה שואבת. כי כמו שהסברנו, בשינה עצמה יש, נכון, לפעמים, תשימו לב, אתם מתעוררים בקלות, ופעמים שאתם מתעוררים, אתם לא מצליחים להתעורר, זה מושך אתכם, זה חזק מכם. מה זה הדבר הזה? נכנסתם ל-REM, Rapid Eye Movement, לתנועת עיניים מהירות. המצב הזה שקשה מאוד להתעורר, זה מצב שקיים 90 דקות, 3 פעמים במשך הלילה. זה מצב שהמוח משתק את הגוף ופשוט חולם. נכנס למצב של שינה. העיניים מעפפות. איך יודעים שהתינוק חולם? מסתכלים על התינוק, כשהוא מעפף את העיניים שלו, אתה אומר, אופה, הוא חולם. כי כשהעיניים מעפפות, אתה נכנס לגלים, לגלים אחרים במוח. וזה ידוע, מדי זה מוכח. אבל גם בשינה עצמה, לא לתת ביטוי, כשישנת מספיק, צריך לא לתת ביטוי לשינה עד כדי כך שהיא מושכת אותך בחזרה אליה. וזה כבר מתקשר לנו עם כל מה שקשור לעצלות. עצלות ושעננות וחוסר התמדה ודחיינות. כשאדם לא מסתדר עם השינה שלו, אדם כזה יש לו נטייה להיות דחיין. דוחה דברים. איזו בעיה זה לי, דחיינות, איזו בעיה קשה זו? כל פעם שאדם רוצה לעשות משהו מסוים, הוא כל פעם דוחה את זה למותנות. כן, שבוע הבא, עוד שבועיים, עוד חודש, מה אתה צוחק? עוד חודשיים, עוד יומיים. אדם דוחה ודוחה, למה יש לאדם דחיינות? לא שהוא עצלן חזה שלום, אבל גם פחד מלהתמודד עם דברים. פחד מלהכיל את הדברים. את המצבים, את הסיטואציות. אז העניין, כמו שהסברנו, העניין של החלום והעניין של השינה מאוד מאוד מוערכים ומודגשים בכל מה שקשור ליהדות. היהדות מאוד מתייחסת לזה בצורה מאוד משמעותית. עד כדי כך שצריכים להבין שבחג השבועות אנחנו בחג מתן תורה, חג השבועות ובפסח גם, אנחנו מצווים להיות ערים חלק גדול מהלילה, ושמחת תורה כל הלילה מצווים להיות ערים. למה אנחנו מצווים להיות ערים? מה הסיבה שאנחנו מצווים להיות ערים? יש כל מיני סיבות, קיבלנו את התורה בלילה, שלא נשען בלילה בזמן שקיבלו תורה, כי בני ישראל בזמן שקיבלו את התורה היו רדומים, כל מיני סיבות, אבל למה דווקא במשך הלילה? למה שלא נלמד במשך כל היום? למה דווקא במשך הלילה? כן, אבל תתפעל מוקדם ותתחיל ללמוד כל היום, למה דווקא תלמד כל הלילה? למה לא נשען בלילה ונלמד בבוקר היטב? אלא שרוצה ללמד אותך, שכדי לקנות את התורה לעצמך, אתה צריך לקנות אותה באיסורים. ואיזה איסורים אלו? איסורים של חוסר שינה. שאדם לא ישן, הוא נאבק בעצמו, סוג של איסורים. האיסורים האלו הופכים אותך לכלי לקבלת התורה. אבל שינה ביהדות מיוצגת, ממש מיוצגת, כדרך להתמודד עם המידות שלך, לשפר אותם, לתקן אותם. על ידי זה למשל שתישאר ער, שתקום מוקדם. צריך לקום בנצח חמה כדי להתפלל בנצח חמה את תפילת העמידה. צריך לקום מוקדם. צריך להספיק להתפלל לפני שעות מסוימות. זמן קריאת שמע 8:41 עבר, פספסת. לא תאמר קריאת שמע עם ברכה. השינה היא מאוד משמעותית ביהדות, עד כדי כך שהיא הופכת להיות חלק מה... שינוי התודעתי של האדם בעניין של מוסר ומידות. נחזור לחלום. אנחנו רואים שלילדים קטנים יש חלומות מאוד מוזרים. אנחנו מסתכל על עצמנו, כשהיינו ילדים, חלמנו חלומות יותר של תעופה באוויר, עולמות שונים, מציאויות שונות, דברים גדולים, עצים ענקים, חלמנו את החלומות בצורה יותר דמיונית. למה? כי ילד קטן אין לו את כל ההגבלות של מידות, זמנים, כל מה שקשור להבנה ביחסים בבני אדם. ילד קטן הוא פשוט חי את ה... חוויה שלו, בלי שום בעיה. ואנחנו, המטרה של החלום, כמו שאמרנו, חלק ממנה, היא להוציא מאיתנו משהו. ולפעמים אתה רואה אנשים שבאמת לא זוכרים את החלומות שלהם בכלל. לא זוכרים, אין דבר כזה שהם לא חולמים, הם חולמים. מי שלא חולם, מי שחולם, חולם, חולם, כל יום, כל לילה, כל פעם שהוא ישן, חולם, והוא מפסיק לחלום במשך 40 יום, אז הוא בבעיה. הוא לא יפסיק לחלום, אבל הוא לא יזכור את החלום. אז הוא בבעיה. מי שלא זוכר את החלומות שלו באופן כללי, אז בסדר, זה מובן. אבל מי שחולם, חולם קבוע, והוא לא חולם ל-40 יום, הוא צריך לבדוק מה המצב שלו מבחינה רוחנית. יש בזה עניין מסוים. שים לב. לכן חשוב גם לזכור את החלומות. חשוב גם לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו את התובנה הזו במוח לזכור את החלום. ואיך אנחנו זוכרים את החלום? אחרי שהתעוררנו, נתנו לידיים, אמרנו ברכות השחר, מיידית אני כותב את החלום שאני זוכר. כל מה שאני זוכר אני כותב. הייתי כאן ואכלתי עוגה ושתיתי שם וראיתי בן אדם כזה עם בגדים כאלו וכאלו. כל מה שאני זוכר, אני כותב. וכשאדם עשה עצמו איזה ככה ספרון של יומן חלומות כזה, כל יום יכתוב את החלום, אפילו חלום קטן. כל חלום נמשך בדרך כלל, למרות שיכול להיראות חלום של 70 שנה, 4 שניות. לא יותר מ-4 שניות. 5 שניות. יש מחקרים שאומרים נמשך חצי דקה. אבל 4 שניות, 5 שניות, זה הזמן שהחלום פעיל במוח. עכשיו, בגלל שאין זמן למוח, אז אנחנו רואים את זה כמו כמה שעות של חלום. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו חולמים חלום אחד שהוא מתפרס על פני כל הלילה. יש מאות חלומות בלילה. מאות. מאות חלומות כל לילה אדם חולם. לא זוכרים את כולם, חלק מהם כן זוכרים. ודווקא אלו שאתה זוכר, אלו חלומות שמסמלים לך משהו, או חלומות שהתחברת אליהם יותר. כי אנחנו יודעים, כשאנחנו ישנים, הנשמה אולי למסור דין וחשבון, למסור את הדוח שלה בשמיים, ונשארת מציאות מאוד קטנה מהנשמה והנפש של האדם, וגם כשאדם ער בלילה, משעה מסוימת הנשמה עולה, זה לא משנה אם הוא ער או ישן. אבל המציאות של החיות נשארת. הנשמה עולה למעלה. זה מסביר גם שכל המסיבות וכל ההבלים וכל השטויות מתי הם בבוקר, בדרך כלל בלילה, לא? ככה נראה, כשאין נשמה אז הכל חוגג. כמובן בהומור. מה אנחנו צריכים לדעת? שלפעמים, לפעמים, יש לאדם זמנים מסוימים שהחלומות מסמנים לו משהו מאוד 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 ברור ומדויק. זה יכול לבוא בכמה וריאציות. למשל, אדם שכרגע, נניח עכשיו, אדם שיש לו סיבוך עם הירושה. אחים עשו בלגן בירושה, האמא עשתה ככה, אבא עשה ככה, נפטרו, זה חושב שזה מגיע לו, וזה חושב שזאת מגיע לה, וכל אחד חושב שמגיע לו. האדם הזה יכול לחלום, חלום, שלוקחים ממנו משהו. או שהוא משלם משהו במקולת ולא נותנים לו את המוצר. או שמישהו נתן לו מכה באוטו בחלום ולא השאיר פרטים. אותו אדם שמסתבך עם הירושה והוא מרגיש שלוקחים ממנו את החלק שלו, יחלום, יבוא לידי ביטוי החלום שלו, בכל מיני וריאציות שכביכול הוא לא קיבל מה שמגיע לו. לאו דווקא שהוא יראה את שטר ירושה עם עורכי דין שלא נתנו לו ושפגעו בו, לאו דווקא זה. יבוא בצורות אחרות שיסמנו לו את המצב שהוא נמצא בו. ואם אדם חולם על חלום כזה, חולם חלום כזה שמשפיע ומסמל על חיי היום יום שלו, צריך לדעת שהנפש נפגעת מהמצב הזה. אתם הבנתם מה שאמרתי? שהנפש נפגעת מהמצב הזה. אדם נניח עכשיו שהוא לא מסתדר עם אשתו. והוא חולם שהוא הולך ברחוב ובא בן אדם ונתקע בו. סתם, בלי סיבה. או של חלום אחר, הוא חולם שמגיעה המורה של הבן שלו וצועקת עליו. הוא חולם חלום אחר שהמנהלת שלו בעבודה כועסת עליו. למרות שהוא עשה משהו בסדר. אז זה חלום שבאותו מצב שהוא נמצא מסמל בעיות עם האישה, בעיות בתקשורת. אז איך חלמת על זה כמה פעמים? זה בא לך בכמה וריאציות, בכמה סימונים, בכמה שינויים, בכמה מצבים. מה אתה צריך לדעת? שהנפש, תודה, שהנפש שלך, שהנפש שלך פגועה מהסיטואציה הזו. אם הנפש פגועה מהסיטואציה הזו, היא לא יכולה לדבר איתך. אתה לא יכול להקשיב לעצמך, כי אתה כל הזמן מדבר לעצמך. אז היא מגיעה בחלום. ומסבירה לך, פה המצב הזה והמצב הזה והמצב הזה, כך וכך. למה היא לא תראה לו ישר מצב שיש לו בעיות עם אשתו? יראה מצב, סיטואציה ש... כי אז היא יגיד, זה בגלל מה שאני עובר עם אשתי, אני חולם את זה. בגלל מה שאני עברתי בבית, אני חולם את הדבר הזה. והוא לא ייחס לזה חשיבות. לכן הנפש מצייר את חלום, שהוא דומה למצב הזה, תתעורר. תתעורר, זה פוגע בי. אני נפגעת. כי לפעמים האנשים לא שמים לב לנזק שהם גורמים לנפש שלהם מהלחץ, מהחרדות, מהפחד, מהמחשבות. הם לא מודעים לזה. הם לא מודעים לזה. כמה אנשים אנחנו רואים, נפגשים, הכל תלוי במחשבה של האדם. הכל. ותדעו לכם, אדם עם חלומות טובים, אדם שיש לו חלומות טובים, זה מראה ברוב המקרים על אדם שהמצב הנפשי שלו טוב. אדם שהמצב הרוחני שלו יציב. אדם שיש לו חלומות שליליים, שהוא מרגיש שהם שליליים, לא משנה מה מצויר בחלום, אבל הוא מרגיש שזה שלילי, זה אדם שהמצב הנפשי שלו לא כל כך טוב. צריך לתקן משהו, לבדוק מה משפיע, מה גורם למציאות להשתנות? מה גורם לחלום להיות כל כך שלילי? המצב הנפשי שלך. כי אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, כל אחד ואחד מאיתנו, שכשאנחנו מרגישים טוב, אנחנו אומרים לעצמנו, מתי הטוב הזה כבר ייגמר? מתי תגיע הצרה? הכל פה אשליה? הרי תכף אני צריך לקבל סתירה, לא? אני רגיל לזה. נו, יש לי איזה עלייה, נו, תכף תהיה ירידה. ככה אנחנו אומרים לעצמנו. למה אנחנו אומרים את זה לעצמנו? כי זה כבר שיחה לנושא אחר, אבל זה קשור לעניין שלנו. כי אנחנו לא יודעים לקבל טוב. אבל הנפש קמה ומטריעה. לילה על פי החלום, אפשר לדעת מה המצב של האדם, המצב הנפשי שלו, המצב הבריאותי שלו, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, על פי החלום. אנחנו רואים בגמרא ש... פירושי חלומות מסכת ברכות פרק 9, איזה פירושי חלומות של חכמים, אילו דברים אתם רואים ממש נוגעים בנפש האדם, מדויקים, מדויקים, מדוקדקים. אתם רואים דברים כאלו ש החלום מדבר, החלום משפיע. אז אנחנו מנסים לחלום חלומות טובים. איך אנחנו נחלום חלומות טובים? כל פעם שיש תחושה טובה לאדם במשך היום, הוא יעשה לעצמו סימן. סימן מסוים. כזה, איך קוראים לזה? צ'יק צ'וק? ציק צ'וק? איך השם שלו? יש לזה שם. אצבע צרדה. אצבע צרדה, זה השם של זה, בטח כמובן. אצבע צרדה יגע לעצמו במקום מסוים. כל פעם שיש לאדם תחושה טובה, ייצור לעצמו סימן מסוים, לא משנה, סימן מסוים, אותו סימן כל הזמן לאותה תחושה. ואם ייווצר מצב שבחלום הוא יעשה את הפעולה הזו, החלום יהפוך לו לטוב, הוא ישלוט על החלום שלו. זאת אומרת, איך עושים את זה באמת, 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 איך עושים את זה בקצוענים? כל כמה שניות, הם מסתכלים על השעון, מה השעה? תתעורר מהחלום. ככה אומרים את זה, כל כמה שניות, במשך היום. הם מחכים למצב שבחלום שלהם יהיה מצב שהאדם מסתכל בשעון, מה השעה? תתעורר מהחלום, ומתעוררים בתוך החלום. ואז מתחילים לשלוט על החלום. אני רוצה לאכול עוגה כזו, אני רוצה להרגיש, וממש מרגישים את החלום מציאות, קוראים לזה חלום צלול. צריך התמדה. פשוט... כן. אבל מה שאנחנו אמרנו, אם עכשיו נניח, אני רוצה לעשות דיאטה, רוצה להפסיק לעשן, לא מצליח, הלכתי לכל הקורסים, לא מצליח, בסדר? מה אני צריך לעשות? המודעות של המוח שולטת עליי. לא יכול לצאת מזה. שולטת עליי, משתלטה עליי, לא מצליח. מה אני יכול לעשות? ככה. צריך להתמיד. בכל פעם, אבל כל פעם שאני מעשן סיגריה, אני חייב, מוכרח, לייצר אווירה לא נעימה בזמן האישון. אם נוח לי לשבת, אני אעמוד. אם יש, אם גפרורים עושים לי טעם לא טוב לסיגריה, אני אדליק עם גפרורים, לא ימצאת. אם הסיגריה הזו, אם מסוג כזה או מסוג כזה, אני אקח לסוג הפחות טוב. אני אייצר לחוויה של האישון תחושות לא נעימות. אני רוצה לעשות דיאטה, וכמובן אחרי כמה שעות הבטחתי ונשבעתי ועשיתי תיקונים ושיפרתי והבטחתי וזרקתי את המקרר עם כל האוכל, אחרי כמה שעות הזמנתי את הפיצה. זה ככה זה קורה בדרך כלל לכולנו. הפיצה מולך, בכל זאת כמה שעות, זה לא פשוט. הפיצה מולך ואתה מתחיל, אין בעיה, נכשלת, נפלת, תאכל, אבל מה? תשלב עם האכילה הזו, שהיא שברה את הדיאטה שלך, תשלב איתה תחושה לא נעימה. שים קצת פלפל חריף, תאכל אותה בעמידה. אני אומר לכם באמת, זה גם, תאכל אותה ליד הפח, ליד הפח יש ריח לא נעים, תאכל אותה ליד הפח. תיצור מצבים, אני אומר לכם, זה עוזר, זה עובד, אני נפגש עם אנשים, זה עוזר להם. תיצור לעצמך מצבים לא נעימים, ולאט לאט המוח יקלוט שהחוויה של הפיצה או של הפלאפל או של מה שאתה אוכל, לא חוויה כל כך חיובית. ויהיה לך יותר קל להתמודד עם זה. אז מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע, איפה אנחנו, לאן אנחנו מגיעים? אני מרגיש, אני צוחק עכשיו, נעים לי, אני נניח לוחץ כאן, 3 פעמים. מישהו יצחיק אותי, לוחץ כאן. הרגשתי איזה חוויה רוחנית טובה, התפללתי טוב, 3 פעמים. או ככה, עושה ככה, תחושה נוגע כאן. עכשיו, כשאני לא ארגיש טוב, חס ושלום, או שתהיה לי תחושה לא נעימה, חס ושלום, אני אעשה ככה, את אותה נקודה, התחושות הטובות יעלו. התחושות הטובות יעלו. כי אני הרגלתי למעשה את המוח, המוח זה קופי, אני הרגלתי את המוח, וכל פעם שיש לי תחושה טובה, אני מצמיד אותה לפעולה מסוימת. איך קוראים לפרופסור הזה? פלבוב? פבלוב, עם הכלב, איך קוראים לניסוי הזה? פבלוב, איך קוראים לניסוי אבל? התניה, התניה משהו, משהו עם התניה, נכון? כן, לקח כלב, נתן לו כלוב, סידר לו כלוב, נתן לו צלחת עם אוכל, ושם אותו בתוך כלוב, ובכל פעם שהוא צלצל בפעמון, הוא היה פותח את הכלוב ונתן לכלב לאכול, והוא מביא לו מטעמים, כל מיני דברים טובים. ובכל פעם שהכלב שמע את הצלצול של הפעמון, הוא הלך לאכול. הוא התנה לו את ההתניה הזו, שהצליל של הפעמון מקשר לאוכל, מקושר לאוכל, וכשהגיע לזמן של הניסוי, מה היה עושה? היה מצלצל בפעמון, והכלב היה מזיל ריר כאילו שהוא אוכל. הוא יודע שהגיע אוכל. מה הקשר בין פעמון לריר? הוא התנה התניה על הכלב שהפעמון קשור לאוכל. ולכן כשהוא שמע את הפעמון, הגוף שלו ידע שהוא הולך לאכול, והוא התנהג כאילו שהוא הולך לאכול. למרות שלא היה אוכל ולא היה כלום. אז כשאני מתנה את התחושות הטובות שלי, על ידי מגע מסוים, או תנועה מסוים, או צליל מסוים, לא משנה מה, כל אחד מה שנוח לו, אז התחושות הטובות האלה מתחברות במוח לפעולה הזו. וכשהפעולה הזו נעשית, תחושה טובה עולה בגוף, עולה בגוף. זה דבר שהוא ידוע מאוד, זה דבר שהוא... לכן, שימו לב טוב, אצלנו כל חג יש אוכל. כל חג יש אוכל. כדי להתנות את ה... מה זאת אומרת? כדי להתנות חוויה חיובית עם הזיכרון של הנס, עם סיפור יציאת מצרים לדוגמה בפסח, או הסוכה ש... כל דבר יש אוכל. לחבר את זה למשהו חיובי. ככה גם בחלומות. כשאדם מחבר לעצמו תחושות טובות, ומתייחס לתחושות הטובות שלו במשך היום, החלומות שלו יהיו הרבה יותר טובים, יהיו נקיים יותר. כי הרי אנחנו, למה אנחנו מתייחסים בדרך כלל? לשלילי. אנחנו מתייחסים לעניינים הבעייתיים יותר. לא מוצאים את הנקודות הטובות. קשה לנו למצוא את הנקודות הטובות. למה קשה לנו למצוא את הנקודות הטובות? למה? עכשיו אני מכיר בן אדם. יש לו פרנסה טובה. אשתו אישה מקסימה. ילדים טובים מאוד. העבודה שלו מצוינת. ברכה בכל מעשה ידיו. קיבל משהו ממס הכנסה, איך קוראים לזה? משהו של המס, חישוב של מס, צריך לשלם 3,000 שקל. כל היום שלו נהרס. כל היום שלו נהרס. ועכשיו אם אני אקח את התחושה הזו, ואני אדביק לו אותה, את התחושה שהוא הביא את עצמו אליה, ואני אמר לו, יש לי 3,000 שקל, אם תיתן לי 3,000 שקל בשביל להעביר את התחושה הזו, הוא ייתן לי את ה-3,000 שקל בשביל להעביר את התחושה הזו. הוא ישלם לי את ה-3,000 שקל כדי תעביר, אני לא רוצה את התחושה. אבל בגלל 3,000 שקל, כן הוא מכניס לעצמו את התחושה הזו. מה הרעיון? זה טיפשי, לא? זה טיפשי, אבל כולנו ככה. כל הדברים הטובים נעלמים. יש איזה ניסוי כזה בשליות האופטיות, שאנחנו שמים תמונה פה של פיל, ושמים כאן, מציירים איזה נקודה, ואני אומר, תתקרץ, תסתכל עם עין ימין או עין שמאל, פתאום אתה רואה שזה נעלם. נעלם, פשוט נעלם, זה השליה האופטית מפורסמת. אתה מתרחק, רואה את זה בחזרה. אנחנו יכולים להעלים, המוח יכול להעלים תחושות טובות בקלות, ולהעצים תחושות רעות יותר בקלות. למה? כי אדם חושב שמגיע לו הכל. ואם לא מגיע לו הכל, ואם הכל לא מסודר כמו שהוא רוצה, אז הוא יתקוף על זה, והוא ילחם על זה, והוא יאבק על זה, והוא ייפול נפשית. הוא יסבך את עצמו בגלל זה. כמה מקרים אני שומע של אנשים, שאני מסתכל עליהם לפעמים, ואומר, מה אתה עושה פה? הכל טוב אצלך, לך לבית. מה אתה מחפש אצל רבנים ואצל כל מיני פסיכולוגים? הכל טוב. לא, דבר קטן מפריע לו. הוא נכנס לאובססיביות על דבר קטן. שהוא פשוט משגע אותו למרות שהכל טוב. יש לי מטופלת בדרום. מה זה מיליונרית? נראית מצוין. ההורים שלה עשירים. יש לה חברה שהיא נכנסה איתה לסכסוך. היא מלומדת, מצליחה, נכנסה איתה לסכסוך. נכנס לג'וק לראש. עד שהיא לא מתקשרת אליי ומבקשת סליחה, נחרב העולמי. אני לא אתקשר אליה, היא תתקשר אליי. אגו. נחרב העולמה. החריבה לעצמה את העולמה בידיה. הפסיקה ללמוד. הפסיקה לעבוד. התחילה לשתות. אני אומר לך, ילדה צעירה בת 23. התחילה לשתות. יש לה הכל. ההורים שלה מתחננים רק כשאנחנו נעזור. המצב שלה יותר טוב עכשיו, אבל יש לה אובססיה על דבר קטן, שהיא חברה הזאת תתקשר אליה. תבקש ממנה סליחה ותגיד לה לא סולחת לך. זה מבחינתה הפתרון להכל. אתם צוחקים על זה? מה שאני אמרתי עכשיו, אלו בעיות שיש בשלום בית לכל זוג. מה שאני אמרתי, אתם צוחקים על זה, נכון? אבל זו בעיה שיש בשלום בית, בעיית שלום בית, שקיים אצל כל זוג. זוגות, הכל בסדר, נחמד, מילה לא במקום, כל הבית מתהפך. אף אחד לא עשה את הצעד הראשון. כל הבית הפוך. הילדים מושפעים מזה. קום, קומי. לא, אם אני אעשה את זה עכשיו, כל הזמן ינצל אותי, אני אבטר עכשיו, הוא ינצל את הביטור שלי, אותי, היא תנצל את זה, הוא ינצל... זה לא מצחיק, זה קיים אצל כולנו, בווריאציות שונות. זה קיים אצל כולנו. אתה רואה בחורה כזו, כל כך מוצלחת, הכל טוב אצלה, שגרון כזה נתפס לה בראש, תפטף לה במוח, זהו. אין עם מי לדבר. איזה חיים אלו? מה זה אומר? זה אומר או שהיא מאוד גאוותנית, שחושבת שמגיע לה הכל, או שהיא לא יודעת להעריך את מה שיש לה. לכן אנשים כאלו, מה אני אומר להם? מי שיודע כבר יודע מה אני אומר להם. לך מחלקה אונקולוגית, סורוקה, או אם זה במרכז בלינסון או איכילוב, למרכז דוידוף, לך תתנדב. לך תתנדב. לך תראה מה קורה. אז תתחיל להעריך. אז תתחיל ללמוד, להגיד תודה. אז תתחיל לראות את האור שיש בתוכך, ואת החיובי שיש מסביבך. לך תראה, בן אדם מסודר, בן 50, רוצה להתחיל את החיים שלו עכשיו, דאג לילדים, משכנתו, צידר לכולם, רוצה להתחיל את החיים שלו, טק, נקודת חן מוזרה, פק, טיפולים, ואדם דורך תוך חצי שנה. לך תראה, עבד כל החיים בשביל המשפחה, הגיע הזמן לעצמו, נגמר. מה כשאנחנו רואים את זה, מה אנחנו אומרים? וואו, לא, ברוך השם, אתה יודע מה שיש לי? לא, מה... אבל אתה מגיע לבית, מה אתה הרמת את הקוס, לא הרמת את הקוס, כן נראה. על מה אתה רב, על מה אתה מתווכח? לכן אני אומר, לכו להתנדב. לך לבית חולים, תתנדב, תראה מה קורה. לך צועקים על הילדים שלהם. צריך, יש אפשרות לצעוק על הילדים בצורה מסוימת, במצבים מסוימים, יש אפשרות לחנך. אבל כבר שזה הופך, כמה פעמים אני נתקל במקרים, בזמן האחרון, לא יודע מה קרה, האמא לא אוהבת את הילד הבכור, ואוהבת יותר את הילד האמצעי, או את הילד הקטן יותר. כן, אני נתקל בזה כל יום אני שומע את זה. מראים לי תמונות, טוב, פה יש בעיה, למה ככה וככה וככה וככה? אני לא יודע, את אוהבת את הילדים שלך? כן. את לא אוהבת את הילד הזה, למה את לא אוהבת את הילד הזה? תגידי, למה את לא אוהבת, איך ילד שלך את לא אוהבת אותו? הוא מציס אותי, מוציא ממני את כל הרוע שבידי... לא, לכי למחלקת ילדים בסורוקה, תתנדבי שם. תתארי לך מה יהיה לו מחר, אם חס ושלום יקרה לו משהו. לא, חס ושלום, מה פתאום, לא. טוב, אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. מגיע לבית עוד פעם מלחמות. למה? אנחנו לא יודעים לומר תודה. עכשיו מה, נכנסתי לאופנה חדשה. מה לקרוא? אתם יודעים, אני לא אומר לאנשים תקראו, תדליקו נרות, תעשו תיקונים, אני לא אומר את הדברים האלו. לא מתעסק בזה, מי שרוצה לקרוא שיקרא. אבל אם שואלים אותי מה אני אומר, מה לומר? נשמת כל חי. ככה נתחלתי, ניתן לי אופנה כזו, נשמת כל חי. תהילים, הכל, תיקון הכללי, מי שרוצה, שיגיד מה שהוא רוצה, כל אחד, תהילים, הכל ברכה. אבל מה תוסיפו? נשמת כל חי. ברכות השחר, דבר ראשון, תפילה, לאחר מכן, נשמת כל חי. מה נשמת כל חי מלמדת אותי? הודיה. להודות להשם. להודות להשם על מה שיש לי. העניין של חלום ומציאות, איך קורה מצבים לפעמים בחלום שלנו? שאנחנו חולמים חלום, ואנחנו מרגישים שהחלום הזה, זאת המציאות, נכון? זאת המציאות. או שחס ושלום, חס ושלום, יש לאדם איזו בעיה מסוימת. מה הוא אומר? אני רוצה להתעורר, זה חלום. זה חלום, אני רוצה להתעורר. אבל אתה לא יכול להתעורר, אתה במציאות. נכון? איזו בעיה, וואי, אני לא מאמין, איך זה קרה לי, איך זה נפל? חייב להתעורר, זה חלום. לא, זה לא יכול להיות במציאות. ובחלום האדם אומר, זה המציאות. כמה פעמים אנחנו חולמים ואנחנו אומרים זאת המציאות? ואז מתעוררים, אומרים, רגע, בא זה, לא מבינים, איפה אנחנו? פה, ימינה, שמאלה, איפה אנחנו? כמה אנחנו צריכים להיות מרוכזים? באמת, לא סתם אומרים שהקדוש ברוך הוא כולו טוב. אני אומר לכם, נפגשתי עם אנשים, לא יודע כמה. אתי, כמה אנשים נפגשנו עד היום? אתי יודעת בערך. נפגשנו עם אנשים. אולי מקרים בודדים, שאני יכול לספור על כף היד, שבאמת אדם שכולו צרות. ונפגשתי עם המון אנשים. מאות. עשרות. מאות. עשרות. מקרים בודדים שאני יכול לראות אדם שבאמת, אבל כל השאר הדברים הטובים נעלמים מהעיניים. וזה מה שאמרנו בהתחלה, אין תבן בלי מוץ, אין דבר טוב בלי דבר רע. ואם אני יודע להסתכל, באמת, אם אני יודע להסתכל על הדברים הטובים, איך אנחנו קוראים בפרשה? ששרה נפטרה, שרה אמנו נפטרה, בגיל 127, מגיע אברהם אבינו, מה הוא אומר? מה אומרת התורה? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כשאדם נפטר, מה עושים קודם כל? קודם כל בוכים. אחר כך סופדים. נכון? איך אברהם אבינו בא לספוד לשרה ולבכותה? שרה הייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה. הכוח של האישה יותר חזק מהכוח של הגבר ברוחניות. לכן האישה לא צריכה כל כך הרבה מצוות כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. הגבר צריך 613 מצוות כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, כי הגבר כולו אפר ואפר. חומר, חול. האישה היא בדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, היא לא זקוקה ליותר מדי מצוות. שרה הייתה עולה על אברהם בנבואה, שאומר לו הקדוש ברוך הוא, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אפילו גרש את בן העמה הזאת, את הגר, את ישמעאל. שרה הייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה. שרה הייתה מהירה. כל דבר הייתה מהירה לאברהם אבינו. הייתה, וכשהוא הלך למצרים, הוא רואה אותה, הוא אומר, רק עכשיו אני יודע, איזה יפה את. מרוב שהייתה צנועה, מרוב שהייתה, ועוד, מתי הוא אומר לזה שהייתה, תאמרי שאחותי את, הנה ידעתי כי יפת מראה את, מתי הוא אומר לה את זה? כשהם היו בדרך, בחול, לא במקלחת, באמבטיה, מסודרת, מאופרת, בחול, בדרך, במדבר, הנה ידעתי כי יפת מראה את. עכשיו ידעת, היא חיה איתך כמה שנים, עכשיו הוא ראה את האור שלה ממש, כי הוא ראה, הוא שומר על צניעות, לא הסתכל, ועכשיו הוא ראה אותה, הוא פחד מזה שיקחו לו אותה, לכן תאמרי שאחותי את. הייתה מהירה לאברהם אבינו, כל דבר. כל דבר שהיה קורה הייתה מהירה לו אותו. כל דבר הייתה מסתכלת, כל מציאות הייתה מסתכלת עליה באור חיובי. השואלים, אז רגע, אז היא נפטרה? למה היא נפטרה? כתוב, מפורש, שבא השטן, והראה לה, אומר לה, את רואה? זה אברהם אבינו, לוקח את מי הוא לוקח? את בנו את יחידו, את מי? את יצחק. גם מספרים על זה בדיחה, אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח את בנך. אומר לו, איזה בני? אומר לו, את יחידך. אומר לו, איזה יחידי? תצחק. ואומרים, תראה כמה שאלות היהודים. אם לא היה שואל שאלות, היה לוקח את ישמעאל, גומר את הסיפור, לא היה מוסלמים היום. יותר מדי שאלות, יש את ישמעאל. את בנך, קח את ישמעאל, תחתוך אותו. לא צריך לחכות. מי, מה, מה, הגענו בסוף, הנה. מסתובבים ברחובות, הורגים אנשים. אין דין ואין דיין. ממשלה של... לפעמים אני מסתכל על הממשלה ואני אומר, זה יכול להיות שבאמת כל העם כל כך טיפש שאנחנו בוחרים באנשים האלו? יכול להיות שבאמת העם כל כך טיפש? זה באמת יכול להיות? זה לא הרע במיעוטו, זה דברים שהם הכי גרועים שיש. הכי גרועים שיש, אין דברים כאלה. זה ממש, שמעתי אתמול מי שלח לי את ההודעה, לא יודע מי שלח לי, עצרו איזה חסיד חב"ד שהוא הניח תפילין. שמעתם על זה? נתנו לו קנס 800 שקל. שהוא הניח תפילין ברחוב לאנשים, באיזה קניון או באיזה משהו. זה מדינת היהודים, זה השם ישמור ויציל. בכל אופן, נחזור לעניין. השרה אימנו ראתה את יצחק הולך לעקדה, ובאמת פרחה נשמתה, חשבה שבאמת אברהם, רגע, איפה, למה את לא רואה את הנקודה? טוב, מסביר אור החיים הקדוש, ששרה אימנו בגיל 127 הייתה צריכה להיפטר מהעולם, וזה שהיא ראתה שאברהם אבינו משתמש במידת הדין, שרה הייתה מידת הדין, מידה של הכוח, הייתה, ואברהם היה מידת החסד, וחשוב שהגבר ישלים את האישה והאישה תשלים את הגבר. אז כל אדם חייב שיהיה בו מידת הדין ומידת החסד. מידת החסד זה אברהם בפני עצמו, ומידת הדין זו שרה. הם מחוברים בתוך אחד השני. כשראתה שרה שאברהם אבינו לוקח את הסכין, את המאכלת, לשחוט את בנו, היא אמרה, זהו, כבר הוא תיקן את מידת הדין אצלו, הוא כבר לא צריך אותי בתור מידת הדין, אז אני אוכל למות. אני אוכל להיפטר מן העולם, כי הוא כבר לא צריך אותי. זו הראייה שהם אומרים, אז איך היא ראתה את העקדה באור שלילי? לא באור שלילי, פשוט היא ראתה שאברהם אבינו במידת הדין שלו כבר תיקן אותה, והוא לא צריך אותה. שרה אימנו הייתה מהירה הכל, מהירה באור יקרות. לכן כשהגיע אברהם אבינו לספוד לשרה ולפקותה, מרוב הטוב שהייתה עושה, הכנסת אורחים, העזרה, גיור, תמיכה, כל מה שהייתה עושה, הכל על חשבונה הפרטי, כשהוא ראה את האישה שלו מוטלת לפניו, וגם הלבקותה כתוב בתורה עם כף קטנה. כף קטנה, כך כתוב. הוא ישר התחיל לדבר את הדברים שעשתה, את ההספט שלה. וכשהוא התחיל לדבר על הדברים, כמה שהייתה עוזרת ותומכת וטובה וצדיקה ורוחנית וטובה ועוזרת לעם ישראל, הוא הבין פתאום שזה חסר לו, כי כבר לא תהיה, אז הוא התחיל לפקוט. אז הוא התחיל לבכות, כי בדרך כלל אדם בוכה ואחר כך מספיד. אבל כשהוא התחיל לספר מה שהיא עשתה ולדבר על מה שהיא עשתה ועל פועלה ועל ההתנהלות שלה ועל האמא שלנו, זה אמא שלנו, עד היום אנחנו רואים את ההנהגות שלה, אני רואה אנשים באמת כמה חסד נותנים, מוציאים, עוזרים. לכו תראו כמה גמחים יש, גמח של מוצצים, גמח של בקבוקים, גמח של כיסאות. לא מבינים, אפילו אצלנו, אפילו בבית כנסת שלנו, אנחנו עשינו גמח של כיסאות, כיסאות פלסטיק, כיסא הזכרות, קחו. כל אדם יהודי יש לו נתינה. אין דבר כזה. אם אדם יהודי אין לו נתינה, אז אין לו נתינה גם לעצמו. אין לו נתינה גם לעצמו, אז אני דן אותו לכף זכות. הוא עם עצמו גם קשה, אז עם הסביבה הוא קשה, בסדר, הוא כזה, סגנון כזה. אבל כל יהודי שיש לו נתינה לעצמו, יש לו נתינה לסביבה. אפילו לא נגיד רק על הדתיים. אפילו תראו, עושים כל מיני, חבר שלנו מפיק כל מיני, נגיד, אמר לי, יש לתת. זה לא עמותה של דתיים, אני לא יודע מה עושים שם בדיוק, אבל כמה מיליונים, כמה תרומות, עמותה למען החייל קוראים לזה? איך? האגודה למען החייל? כמה תרומות, איזו עזרה, איזו הדדיות, עם ישראל מאוחד. אבל יש מפרים, יש מזיקים שמפרים כל פעם. ואלו בדיוק המזיקים שדיברנו עליהם, שמגיעים בשנה. לכן אנחנו אומרים, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ובדלת אנחנו מעריכים, אומרים אחד, שהדלת הזו, אנחנו מכוונים בה, למות על קידוש השם. ואלו המפרים שיש בשינה, יש אותם גם במציאות. ואנחנו צריכים להיזהר, להכניס לראש את הנקודות הטובות. ככה החלומות שלנו יהיו טובים. אם החלומות שלך טובים, החיים שלך טובים. אם החיים שלך טובים, החלומות שלך טובים. החלום מסמן לך משהו. אתה צריך להתעורר ולראות אותו. אנחנו מקווים בעזרת השם שנזכה להצלחה ולברכה, שיהיה לכולנו את כל הישועות וכל הברכות, נזכה לחזור בתשובה שלמה, לעשות רצונו יתברך, אמן כן יהי רצון. שאלות בבקשה.